טוב, אם מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, מאוד משמח לראות את כולם ככה ביחד, לומדים על המקורות המעניינים של הקהילה שלנו, זה דבר שמאוד משמח. אז באמת היום אנחנו רוצים להבהיר מה המקורות של יהודי אתיופיה, הרבה מאוד מן החברה הישראלית, גם אנחנו בעצמנו הקהילה, לא יודעים את המקורות שלנו, איך אנחנו גלינו בכלל מארץ ישראל. זה אחד הדברים המעניינים ביותר שאנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, חייב לדעת מה המקורות שלנו, איך אנחנו הגענו מישראל לכיוון אתיופיה. וזה, אנחנו שומעים את זה מהזקנים שלנו. אנחנו צריכים לשאול את הזקנים, והזקנים אומרים לנו בדיוק את התאריכים המדהימים ביותר. אז בשנת 1936, באותה תקופה, איטליה כבשה את אתיופיה, זה אחד הפעמים הראשונות שאתיופיה נכבשת על ידי ארץ שהיא זרה, ומגיעים שם לאחר שכבשו אותה, והמושל האיטלקי באותה תקופה במחוז גונדר רוצה לדעת מי בדיוק את המקורות של היהודים, ולפני כן הוא שואל, יש פה שלושה דתות, אני רוצה לדעת מכל דת ודת מה המקורות שלכם. אז הוא קרא גם למוסלמים, גם לנוצרים, וליהודים. באותו זמן היה נציג שקראו לו אבא ביוך איסאיאס, אדם שהוא הלך פה בשנת 1908 עם דוקטור פייטלוביץ', הוא למד והוא חזר והוא ידע את השפה האיטלקית. קרא לו אותו מושל, אמר לו, אני רוצה שתביא לי את הנציג של היהודים שהוא יגיד לנו בדיוק מה המקורות שלכם. באמת הוא הלך לאזור גיינה, באזור גיינה הייתה שם תסקר מאוד גדול, זה מין הסקרה כזאת גדולה, והוא, כל הקסים היו שם, והוא שאל את כל הקסים, המושל האיטלקי שואל מה המקורות שלנו, ואני רוצה שאתם תבואו לשם, לא כולם נענו, והוא אמר, קס ברהן, שזה הרב אורי בן ברוך, וקס גאון, מה קורה? אמרו, טוב, אנחנו מוכנים, אנחנו נלך, באמת הסתרף אליהם עוד אדם, בשם קסטו אבא, שלושה אלו הם הלכו למושל האיטלקי. הם הגיעו למושל האיטלקי, והמושל האיטלקי שואל אותה, מאיפה באתם? מארץ ישראל, איך הגעתם לפה? אמרו לו, בשנת 3,200 שנה לבריאת העולם, היה מלך שכבש בישראל, וצר על שומרון במשך 3 שנים, מלך של המנסר, והוא יגלה את היהודים לכיוון אשור וחלקם גם לכיוון מצרים. זה היה בשנת 3,200 שנה לבריאת העולם. שהגיעו למצרים הם התיישבו שם כ-150 שנה. ב-150 שנה האלו הם היו שם מקריבים גם קורבנות, כמו שמובא גם במסכת מגילה דף י', שיש בית חוניו, יש שם מחלוקת אם זה לשם שמיים או לא, אבל אנחנו רואים שהיה שם הסדר של הקרבת קורבנות. לאחר מכן שאנחנו התיישבנו שם 150 שנה, הגיע המלך שהוא כבש את כל העולם, בין היתר הוא כבש גם את ארץ מצרים, הוא הרס להם את כל הגלולים שלהם, והוא סילק משם. לאחר מכן, לאחר שהוא שרף להם את כל הגלולים, המצרים הגיעו למסקנה, אמרו, ביהודים הוא לא נגע, רק בנו, לנו שרף הכל, אבל היהודים הוא לא עשה להם שום דבר. כנראה שהיהודים אשמים בדבר הזה, והם החליטו לסלק את היהודים משם, ומשם חלקם הלכו לתימן וחלקם הלכו לאתיופיה. זה היה 410 שנים לפני הספירה שהם הגיעו לתוך אתיופיה, 410 שנים. וככה הוא מספר לו ואומר לו, ככה אנחנו הגענו לאתיופיה. והוא ממש נדהם מהתשובות האלו, והוא שואל אותו, מי החרב את בית המקדש השני? אז הוא הצביע עליו ואמר לו, אתם הרומאים, אתם החרבתם את בית המקדש השני. זאת אומרת שזה מלכות יוון, ומיד באמת הוא התפעם מכל הידע שלהם, ואומרים שהוא העניק להם שתי חליפות שהן רקומות מזהב, ושעון מזהב, וככה הם חזרו בכבוד מאוד גדול. מה שמעניין באמת בכל מה שאמרנו, בכל התאריכים האלו, אם אנחנו נחשב אותם, זה אחד הדברים שבאמת, אני למדתי מזה הרבה מאוד דברים. אני שמעתי את הדברים האלו ממור אבי עליו השלום, זכר צדיק לברכה, הרב יאיר ברוך. אני שמעתי את הדברים, אמרתי, בוא נעשה חשבון. אם יוצא לי בריאת העולם, אז כל התאריכים הם מדויקים. אם לא, אז יש פה משהו שהוא לא בסדר. אז החלטנו לעשות חשבון. אמרתי, 3,200 שנה לבריאת העולם, אנחנו גלינו מכיוון ישראל לכיוון מצרים. כמה זמן היינו במצרים? 150 שנה. 3,200 שנה ועוד 150 שנה, כמה זה יוצא? 3,350 שנה. ועוד 410 שנה שאנחנו הגענו לאתיופיה לפני הספירה, זה יוצא 3,760. ועוד 2016 או 17 לספירה, זה יוצא בדיוק 5,777. זאת אומרת, עד כדי כך, ההורים שלנו, איך הם ידעו את הדיוק של מתי אנחנו גלינו מארץ ישראל, הם יכלו להגיד בדיוק את כל הקורות אותנו, ומתי הגענו, ומה קרה איתנו, ולכן באמת חשוב מאוד תמיד לשאול את המבוגרים שלנו. אבל היום לצערנו הרב, לא כולם עושים את זה, אלא כל חוקר וחוקר קם, והוא מתחיל לעשות חקירות על דעת עצמו בלי לשאול אותנו. אבל אנחנו חייבים להיות דבקים בעמדה שלנו. האבות שלנו, יש את הקסים הגדולים שלנו, שהם יודעים בדיוק איך אנחנו הגענו לכיוון אתיופיה, ובזה אנחנו צריכים לדבוק. כי באמת, יהודי אתיופיה יש לנו מקורות שאי אפשר לתאר אותם. באמת מדהימים. הרי באמת, בכרוניקה החבשית, מי שיסתכל, הכרוניקה החבשית זה הספרות החבשית. היא מתארת את הגבורה של יהודי אתיופיה במשך כמעט 1,000 שנים אחורה. וזה כרוניקה שהיא מדויקת שנה אחרי שנה, מי היה באותו זמן מלך, מה קרה באותם זמנים. שם מספרים לנו על הגבורה של יהודי אתיופיה בצורה בלתי רגילה. אז אנחנו רואים המלכה הראשונה שככה לפי הכרוניקה גם היא מולכת, קראו לה יהודית. יהודית, קראו לה יהודית גודית. היא עשתה ממש צרות לכל הנצרות. היא לפני שהפכה להיות, מה זה גודית, נפרש שזה גודית, זה מלשון שעשתה צרות ושמות בכל המקומים שהיו שם. לכן היהודית הזאת, לפני שהפכה להיות מלכה, היה איזה מושל שהיה לו בן. הבן הזה ממש חפץ בה וחשק אותה, והוא תמיד היה מציק לה. אז היא אמרה לו, אם תעשה לי נעליים מזהב, אז אני מוכנה ככה להתחתן איתך. טוב, הוא הלך לכנסייה, הוא גנב מהכנסייה מרבד של זהב, והוא עשה לה נעליים. אחר כך, ביררו את הדברים, הם מצאו שאין שם מרבד של זהב, אמרו, אנחנו חייבים לבדוק מי לקח את זה, בדקו ומצאו שזאת היהודיה הזאת, ואמרו, אנחנו נעשה לה משפט שדה, אנחנו ניתן לה עונש מאוד כבד, נחתוך את כל הגוף שלה ונזרוק אותה לתוך היער, יותר נכון את הדדים שלה ונזרוק אותה ליער, וככה באמת זרקו את יהודית. ברגע שזרקו אותה שם הייתה בוכה, ככה אומרים שהגיע מישהו מתימן, הרי תימן ואתיופיה הם היו שכנות, מה שהפריד ביניהם זה סך הכל ים, והוא הגיע לשם, היא הייתה דוברת עברית לפני 1,000 שנים, והיא סיפרה לו כל מה שקרה לה, והוא לקח אותה, ריפא אותה שם, והיא ביקשה מהשלטון שם של התימנים, שגם להם היה מלך יהודי, שייתן לה צבא שתוכל ללכת ולהילחם במלכות אתיופיה. באמת הוא נענה, נתן לה את הצבא הזה, ומשמיים היה תקופה של מגפה מאוד קשה באותו זמן, והיא הצליחה לשלוט בכל אתיופיה, והיא עשתה להם צרות שאי אפשר לתאר אותם, כל הכנסיות, כל מה שהיה להם, היא שרפה להם פשוט. משם מגיע פחות או יותר, הכרוניקה החבשית מספרת את זה. לאחר מכן, יש לנו את המלכים, גדעון קראו להם, כנראה גדעון זה מלשון גם גד וגם דן, ובגלל שהם היו משתי השבטים האלו, אז לכן קראו להם מלכי גדעון. הם במשך תקופה די ארוכה, הם נלחמו עם מלכות אתיופיה. היה מצד אחד מלך ליהודים, שהם היו בערי סימן, בדרך כלל בערים הכי גבוהים, ומשם הייתה להם עמדה להילחם נגד הנוצרים, והיו תקופות שהם שלטו עליהם, אבל עם הזמן הם צמצמו אותם, עד שהצליחו להוריד אותם מהמקומות ההררים והגבוהים שלהם, ובתקופתו של זרע יצחק, ככה קראו לו המלך הגוי, הוא פשוט הוריד אותם מהערים הגבוהים ואמר להם, כל מי שיכנס לנצרות ינצל, ומי לא, ומי שלא ייכנס לשמה, אנחנו נרדוף אותו. ובאמת רדפו אותם והיו זורקים את הגופות שלהם לחיות היער, ומשם הגיע השם פלשים, מהיום יקראו לכם פלשים, אין לכם זכות על אדמות. וככה יהדות אתיופיה לאט לאט ירדה מכל הגדולה ומהעוצמה שהייתה לה. אז אנחנו רואים באמת עד כמה יהודי אתיופיה הייתה להם מלכות משלהם. גם אנחנו יכולים לראות יש איגרת של חכמי ירושלים, איגרת ירושלים. אומר האיגרת מבשרת על ניצחונות בני ישראל באתיופיה. דעו לכם כי נהר סמבטיון נפסק לגמרי בשנת דלת רשיות 1454, ואחינו הנמצאים שם נלחמים מלחמות, ויש להם מלך גדול חסיד וחזק מאוד ולוחם מלחמות השם בכל יום ויום עם המלך הנוצרי. אז אנחנו רואים גם פה מחכמי ירושלים שהם ידעו על הקיום של מלך גדול שבאתיופיה, שהוא היה מזרע ישראל, והם היו עושים ניצחונות מאוד גדולים. ולכן באמת הקהילה שלנו, יש לנו היסטוריה מאוד עצומה. אחד הבעיות שלנו שאנחנו לא יודעים לספר את הסיפורים האלו, וזה מה שקורה, שהחברה הישראלית לא מודעת לקהילה שלנו, בגלל שאנחנו לא יודעים להעביר את המסרים האלו. ולכן זה יום מאוד חשוב שבאמת נאספים ולומדים על המקורות של הקהילה שלנו, זה דבר מאוד מאוד גדול. פה עוד דבר, אני רוצה שנסתכל בספר ישעיה פרק י"ח, שם אומר, הוי ארץ צלצל כנפיים אשר מעבר לנערי כוש. אז כמו שאמרנו, נערי כוש זה בדרך כלל יש מחלוקת איפה זה נמצא, אבל גם מובא בכמה מקומות, בגלל שהקדמונים הם לא היו יודעים איפה זה בדיוק, היו קוראים בזה הרי הלבנה, ולא ידעו על קיום של אפריקה, אז לכן הרבה פעמים לא כולם ידעו מזה. אבל אנחנו רואים, הוי ארץ צלצל כנפיים אשר מעבר לנערי כוש. נער סמבטיון, ידוע שזה נמצא באתיופיה. אנחנו גם יכולים לראות את זה בפרשת האזין, הוא כתוב, הפה משביטה. שם כותב הרמב"ן, רבי משה בר נחמני, הפה משביטה זה עשרת השבטים שהם עתידים לגלות מעבר לנער סמבטיון, והם קוראים לשבת שלהם סנבט. מי קורא לשבת שלו סנבט? רק יהודי אתיופיה. אז לכן נער סמבטיון באמת, זה איפה שאנחנו היינו שם. וגם פה ראינו גם באיגרת של חכמי ירושלים, שנער סמבטיון הוא הופסק בערך לפני 500-600 שנה. אז לכן אנחנו רואים שנער סמבטיון זה מלשון סנבט, לכן קראו לו סמבטיון, שכל השישה ימים הוא היה זורק אבנים, וביום השביעי הוא היה נח. אז לכן באמת יהודי אתיופיה, זה מה שאנחנו רואים בפסוק, הוי ארץ צלצל כנפיים אשר מעבר לנערי כוש, השולח בים צירים ובכלי גומה על פני מים לכו מלאכים קלים אל גוי ממושך ומורת. אז אנחנו רואים מה זה אל גוי ממושך ומורת. זה גוי שכל הזמן היו מושכים ומורטים אותו בשערות שלו, כמו שמובא במפרשים. אז אנחנו רואים שבאמת הקהילה שלנו כל הזמן ניסו למשוך ולמרות אותה אל עם נורא. זה עם אבל נורא שיש לו גבורה אילאית שאי אפשר לתאר אותה, שהוא התמודד עם דברים מאוד מאוד קשים. כמו שאמרנו, היו מצבים שקפצו ומערים ומהצוקים רק בשביל לשמור על היהדות, לא להתנצר, לא להיכנס לנצרות. ובכרוניקה באחד המקומות מופיע, לאחר שהגדעון האחרון הוא נוצח, לקחו משם כל השובים, הבנות האתיופיות היהודיות הן היו הכי יפות, ואז כל שובה ושובה לקח איתו יהודיה ביחד, והוא התכוון לעשות מה שהוא רצה איתה, והם אמרו, איך אנחנו נתאמה לאלו הרשעים האלו. ואחת שהייתה מנהיגה נתנה שריקה, באותו זמן שהיא נתנה שריקה, כולם תפסו את השובים שלהם, זה היה ממש ליד הר גבוה, והם קפצו איתם במורד ההר, וכולם ככה מתו על קידוש השם. אז הכרוניקה, הספרות החבשית בעצמה אומרת, תראו איזה עם. בדרך כלל אנשים הם בטבעם פחדניות, אבל פה גם הנשים היו מוכנות למסור את עצמם על קידוש השם. אז זה עם נורא. זה עם שיש בו נוראות, שהוא עושה דברים נוראים ביותר. מינו ועלה. מה זה מינו ועלה? זה מימים, מאז שהוא נברא, מאז שהוא הפך להיות עם ישראל, עם עם גבורה מאוד עילאית. גוי קו קו ומבוסה. זאת אומרת, גוי קו קו זה גוי שהוא תמיד מקווה לשם, כמו שאומרים, שדשים אותו ומנסים להשפיל אותו, ותמיד הוא קם בחזרה והוא מקווה אל השם אשר בזהו נערים ארצו. זאת אומרת שכל האומות שהיו מסביבם, הם תמיד היו מנסים לרמוס ולחסל אותו. אבל אומר פה, כל יושבי תבל ושוכני ארץ, כנסוני שרים תיראו וחיתקו השופר תשמעו. אבל מתי שהאומה הזאת תגיע פה לארץ ישראל, כל העולם ידע איך הם יעלו לארץ ישראל. ובאמת, אחד המבצעים החשובים ביותר שהיה במדינת ישראל, זה המבצעים, גם מבצע משה וגם מבצע שלמה, זה דברים שכל העולם ראה אותם. כמו שאנחנו נספר לפני שאנחנו נמשיך, בשביל שנבין את זה יותר, נמחיש את זה, היה אדם מאוד גדול באתיופיה בשם אבא ברוך. אבא ברוך היה אחד מן הנזירים שהיו באתיופיה, נזירים באתיופיה, שהם החליטו גם לא להביא לעולם ילדים ולעסוק רק בתורה. זה קם לפני 500 שנה, מי שהקים את המוסד הזה זה אבא צברה. אבא צברה חי לפני 500 שנה, והוא ראה את הכחדה של יהודי אתיופיה. הוא ראה שכבר הורידו אותם מהמקומות, מהערים הכי גבוהים, וכבר יהודי אתיופיה אין להם את הכוח ואת העוצמה. אז הוא אמר, אנחנו חייבים לפתוח משהו שאנחנו חייבים להתנזר ולהתבודד ולהיות פרושים מן העולם הזה, בשביל שנוכל לחזק את הקהילה שלנו מבחוץ. ותדעו לכם, אם לא היה את המלוקסאות, שזה נקרא הנזירים, ספק אם יהודי אתיופיה היו מצליחים להחזיק מעמד. באמת, מי שהצליח תמיד לתת את הקו הזה של הנהגה, זה היה המלוקסאות. הם היו בדרך כלל נמצאים, כמו שאמרנו, בערים בכל מיני מקומות, ומי שרצה להיות מוסמך, להיות קס, שזה מנהיג רוחני של הקהילה, הוא היה צריך לבוא אליהם, הוא היה לומד במשך 7 שנים, 8 שנים, לאחר שהוא למד טוב טוב את כל התורה, לאחר מכן היו מסמיכים אותו. אז לכן היה את הקבוצה הזאת של הנזירים שהם שמרו, למרות שזה לכאורה לא להביא לעולם ילדים, זה נראה דבר שזה, אבל אנחנו מוצאים את זה כמו בן עזאי, שכל מי שנפשו חשקה בתורה יכול לעשות כמו בן עזאי. אז לכן יהודי אתיופיה הם ראו, הנזירים ראו את הסכנה הגדולה שיש ליהודי אתיופיה, ולכן הם היו חייבים להקים את זה. אז לכן הרבה פעמים היו הרבה אנשים שהלכו להתבודד. אחד מהם זה הסבא רבא שלי, שגם הוא הלך להתבודד, והוא החליט לפרוש מן העולם הזה. הוא התבודד במשך 40 שנה, ב-40 שנה האלו הוא היה ממש בודד לבד, והיו שומרים עליו אריות ונמרים. זה סיפור שהוא מובא בכמה מקומות, וזה מפורסם הרבה מאוד בעיני הקהילה, זה מפורסם הדבר הזה. ולאחר 40 שנה מגיע אליו מלאך בחלום, אומר לו, אבא ברוך, הגיע הזמן לחזור. הוא בהתחלה לא רצה לחזור, הוא כל כך היה לו כיף בכל הנושא הזה של ההתבודדות ועבודת השם, הוא לא היה מעוניין בזה בכלל. אבל עוד פעם המלאך מגיע, וכבר האריות שהם היו שומרים עליו הם מתחילים להסתובב סביבו. אז הוא אומר, כנראה יש פה גזרה מן שמיים, אני חייב לחזור. בפעם השלישית הוא החליט לחזור, ובאמת בפעם הזאת לפני שהוא חזר אמר לו הכל. המלאך, מי ייכנס לארץ ישראל? באיזה דרך אנחנו ניכנס לארץ ישראל? כמה ילדים יוולדו לו, ומי מהילדים שלו ייכנסו לארץ ישראל בצבא של אבא ברוך? אומר שם הכל. אז באו לשאול אותו לאחר שהוא חזר, והוא היה ידיד טוב שלו, קודם פה דיבר על דוקטור פייטלוביץ'. דוקטור פייטלוביץ', הוא הגיע בשנת 1908 לעם בגואלית, זה המקום של הסבא רבא שלנו. הוא היה ממש ידיד טוב שלו, ולאחר מכן בכפר וולגה בשנת 1921, אבא ברוך היה לו כמה בתים, את אחד הבתים מקדיש לטובת דוקטור פייטלוביץ', ולאותו קרא דוקטור פייטלוביץ' בספר שהוא הוציא על הכריכה שלו, יש את הדבטר אבא ברוך, שזה הגס הגדול, שהוא מראה את התמונה שלו. אז בערך בשנת 1920 באו זקני העדה לשאול את אבא ברוך, איך תהיה הכניסה שלנו לארץ ישראל. הם שמעו שאבא ברוך הוא נמצא באחרית ימיו, הם הגיעו אליו, הם מגיעים לאבא ברוך, ואומרים לו, אבא ברוך, אנחנו רוצים שתגיד לנו איך אנחנו ניכנס לארץ ישראל. טוב, אמר להם בלעד שונו, אתם אומרים, טוב, בסדר, אני אגיד לכם. אומר, יהיו כמה שלבים של כניסה לארץ ישראל. אומר, השלב הראשון זה יהיה שיקום מלך שהוא לא מזרע המלוכה. אבת ילד לא מנגיסטי נסה, לכוונה, יקום מלך שהוא לא מזרע המלוכה. ומי זה היה לא מזרע המלוכה? זה מנגיסטו היילה מריאם. כי עד היילה סלאסה הם 263 כמדומני לנצח של המלכות מלמעלה, כמו שהם טוענים ממלכת שווה. ומתי שהיילה סלאסה נפל, אז קם באמת מנהיג שהוא לא מזרע המלוכה. אומר באותו זמן, זה לפני שזה קורה, הנבואה הזאת בערך לפני 90 שנה. אומר, באותו זמן שאתם תראו שיקום מלך שעולו מזרע המלוכה, באותו זמן תיפתח הדרך בצהי מגבי, הכוונה, בתקופה מאוד קשה, ייפתח דרך סודן, הרבה אנשים ילכו ברגל, ימותו שם הרבה מאוד אנשים, יהיה להם ניסיונות מאוד קשים, הם יצליחו להגיע לארץ ישראל, גם פה בארץ ישראל יעברו תהליך קליטה לא פשוט. זה העלייה הראשונה. טוב, אומר העלייה השנייה, זה יהיה בצהי מאוד שהכוונה בזריחת השמש, הכל יהיה מוכן בבית, התלה יהיה מוכן בבית, האנג'רה יהיה מוכן בבית, אתם יודעים מה זה תלה, נכון? אז תלה זה המשקה החריף של האתיופים, זה כמו בירה ממש מיוחדת, זה התלה. האנג'רה, זה אנג'רה מה שאוכלים בני הקהילה שלנו, יש לזה ברזל, זה מאוד טוב לאכול לזה, אז זה האנג'רה, התלה יהיה מוכן בבית, האנג'רה יהיה מוכן בבית, ובבת אחת יגידו לכם שהגיע הזמן לעלות לארץ ישראל, ויתחילו לתפוס את האנשים מהשווקים ומכל מקום, יתפסו אותם ויתחילו להביא אותם לארץ ישראל. זה היה מבצע שלמה. מי שראה את המבצע הזה, זה ממש בבת אחת החלטה של ממשלה, ראו שהמורדים הולכים לחסל גם את היהודים, באותו זמן כולם התעוררו והחליטו לעלות את יהודי אתיופיה במבצע מאוד גדול שלא היה כדוגמתו. לא היה מבצע כזה, וזה גם מבצע סי גינס שהצליחו להביא. תוך 36 שעות 14,300 יהודים. במטוסים פירקו את כל הכיסאות ומספרים הדביקו על כל אחד ואחד והביאו אותם. אז זה באמת אבא ברוך מתאר לנו איך תהיה העלייה השנייה. באמת אנחנו ראינו את העלייה הזאת, זה היה אחד מן הניסים האלו, וזה מה שאומר לנו פה הנביא. אומר שיהודי אתיופיה יגיעו לפה כמו שרואים את הערים הגבוהים, כמו שכל אחד ואחד רואה את הערים הגבוהים, וכמו ששומעים את התקיעות השופר, ככה כולם ישמעו ויכירו על העלייה של יהודי אתיופיה. זה באמת דבר מאוד מאוד מדהים, שבאותו זמן במבצע הזה השתתפו גם מטוסים מארצות הברית, אפילו מטוס אתיופי גם השתתף בתוך המבצע הזה, וכולם ביחד באים והם אומרים אנחנו מוכנים לעזור. ארצות הברית השקיעה הרבה מאוד באותם זמנים בשביל העלייה הזאת, אז זה מה שאומר שכולם יראו איך הקדוש ברוך הוא יביא את עם ישראל, את יהודי אתיופיה לארץ ישראל. למה כל זה? בזכות המסירות נפש שהם מסרו את עצמם תקופה די ארוכה. הרבה אנשים לא מבינים, שואלים לפעמים, היה לכם ככה, היה לכם ככה, כל מיני שאלות שהן טבעיות, אבל צריך להבין, אנחנו היינו בניתוק של 2500 שנים. מי מסוגל להחזיק בניתוק של 2500 שנים ולהתמודד עם מלכות שהיא נוצרית, שהיא שונאת את עם ישראל ומנסה תמיד לחסל אותנו, להחזיק מעמד? זה דבר שממש נס מאוד גדול. מי שיראה את זה בתקופת עזרא ונחמיה, לאחר 70 שנה שעם ישראל הם היו בגלות, עם ישראל פשוט שכח הכל. הוא שכח הכל, ומי שהיה צריך ללמד אותו זה עזרא ונחמיה. לכן היו עושים את חידוש הברית, היו אוספים את כל עם ישראל, היו נישואי תערובת, חילולי שבת, הרבה מאוד דברים. וכמו שאומרים שאם משה רבנו לא היה קודם לעזרא, אז בעמיו של עזרא הייתה צריכה להינתן התורה. למה? כי עזרא הסופר החזיר לעם ישראל את כל התורה מחדש. זה תוך תקופה של 70 שנה, מה שקרה לעם ישראל. ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות. באחד מן הפעמים יצא לי לנסוע עם בחור תימני, נהג, ועוד חייל איתי, והוא שואל אותנו בדרך, עצר לנו טרמפ, הוא שואל אותנו, למה שאני אאמין שאתם יהודים, אתם לא יודעים את השפה? הרבה מאוד שאלות מסביב. אז התחלתי להסביר לו, תגיד, תשמע, קודם כל אתה יודע שלפני כן פסקו הרב עובדיה וזה. אמר, אם אני הייתי הרב עובדיה, לא הייתי פוסק ככה. אז אמרתי לו, קודם כל, מזל שאתה לא מזל שאתה לא הרב עובדיה. טוב. דבר שני, תשמע, אתה איפה היית? היית במדינה של אסלאם. האסלאם בדרך כלל, הוא לא נלחם כנגד היהדות. אנחנו היינו במדינה של נוצרים. אנחנו הצלחנו להחזיק מעמד של 2500 שנים. אתם גם היה לכם איגרת הרמב״ם, אותם זמנים שהייתם בתקופה מאוד קשה, מי שעודד אתכם ומי שנתן לכם עזרה זה היה הרמב״ם. אנחנו גם בלי כל האיגרות האלו אנחנו הצלחנו לשחות במשך 2500 שנה, בלי קשר עם אף אחד. שהוא שמע את הדברים האלו בהתחלה אמר שזה ממש דוגמה שהיא מאוד רחוקה לעזרה ונחמיה. אמרתי לו, מה עם יהודי רוסיה שתוך 70 שנה הם איבדו הכל? תוך 70 שנה כמעט איבדו הכל. אז אנחנו נלחמים במשך 2500 שנה, וכל הכבוד לנו שאנחנו עוד מגיעים. שם היהודי עלינו זה כבר נס מאוד גדול. כי מי שלא מבין מה הייתה שם הסיטואציה, הוא לא יודע שום דבר. באמת הסיטואציה היא לא הייתה פשוטה. האבות שלנו נלחמו על ימין ועל שמאל. ופה מתארים שבאמת בשביל לשמר מכל הדברים האלו, היה שם חומרות שאי אפשר לתאר אותן. אם גוי רק דיבר איתך, היה חשש שמה בדיבור שלו, ירק עליך, היית צריך לטפול במקווה. מה זה במקווה? כל כפר אתיופי היה חייב להיות ליד נהר, וכולם היו טובלים. ואם גם הלכת לעיר, חזרת מהעיר, אין מצב כזה שאתה תיכנס לעיר בלי לטפול. גוי נגע בך, אתה טובל ישר. זה עד ממש השנים האחרונות שאנחנו עלינו, אנחנו זוכרים את הדברים האלו. אז לכן יהודי אתיופיה הם כל כך ניסו להיבדל מכל אומות העולם בצורות כאלו, וגם אומות העולם הקדוש ברוך הוא שמר עלינו, והם גם היו שונאים אותנו שנאת מוות, כי אנחנו גם היינו מזלזלים בהם. ואז הם היו קוראים לנו בודה, קיילה, פלאשה. מה זה בודה? אוכלי בני אדם, בלילה הופכים להיות זאבים, אלו עושים את כל הכישופים וכל מיני דברים אשר מרחם, מה שאנחנו היינו עוברים שם. ואנחנו ברוך השם, אחרי התמודדות של 2500 שנים, אנחנו חוזרים לארץ ישראל, ולפעמים באמת זה כואב שיש הרבה מאוד על הקהילה כל מיני שאלות. אדם צריך להבין את זה שזה לא דבר קל, שאתה בא מערר על קהילה שהיא שמרה במשך 2500 שנה, בקנאות כזאת גדולה, הם לפעמים חשבו שהם נשארו לבד. וזה קודם מזכיר את פרופסור יוסף הלוי. פרופסור יוסף הלוי הוא נשלח על ידי קיר כל ישראל חברים, והם שלחו אותו בעקבות מידע שבאותם זמנים היה עיתונות, ובאתיופיה הגיעו לשם מיסיונרים שהם מאירופה, והם כתבו פרסום לכל העולם, אנחנו מבקשים כסף בשביל לנצר את יהודי אתיופיה שנמצאים באתיופיה, כ-250 אלף יהודים, וזאת תהיה ברכה גדולה לנצרות. ככה הם כתבו. באותו זמן שיהודי אירופה הם ראו את הדבר הזה, הם ממש נעמדו על הרגליים האחוריות שלהם, והם אמרו אנחנו חייבים להציל את יהודי אתיופיה, וזה הקשר הראשוני שנוצר עם יהודי אתיופיה. באותם תקופות מגיע פרופסור יוסף הלוי לאתיופיה. ברגע שהוא מגיע והוא אומר להם שיהודי, אז אמרו לך תמכור את הסיפורים האלה למקומות אחרים, איך זה יכול להיות יהודי בצבע לבן כל כך? עזוב, אין יהודי בצבע לבן, יותר מדי זה לא טוב. אבל הוא התחיל לדבר איתם וניסה להשפיע עליהם. אמרו לו, כיוון שאנחנו רואים שמהדברים שלך אתה נראה על פי דיבוריך ניכר שאתה דובר אמת, להסיר כל ספק אנחנו מבקשים ממך 7 ימים לאכול חומוס, שזה תרש, שזה מנקה את כל הבטן, לאחר מכן תטפול במקווה גיור לחומרה, ואחר כך נכניס אותך. אז מי שעשה פעם ראשונה זה יהודי אתיופיה עשו את זה. לכן, טוב, אז בכל מקרה אנחנו רואים מהמעשה הזה, והוא ממשיך שמה, והוא אומר שאני סיפרתי להם, על חורבן בית המקדש, איך נחרב בית המקדש, הם התחילו לפקוד דמעות שליש, ואומר, אז ידעתי שאני נמצא בין האחים שלי, ואומר, הדמעות שלהם ממש זלגו להם, בלי סוף, בלי ערף. ואומר, כל כך הבנתי שאני נמצא בין האחים שלי. אז לכן באמת, אנחנו רואים את המפגש הראשון של יהודי העולם עם יהודי אתיופיה. אז לכן הרבה פעמים יהודי אתיופיה הם חשבו שבעצם הם שורדים לבד. הרבה פעמים חשבו שאנחנו נמצאים פה לבד, כולם כבר לא קיימים. ומי שכרגע נלחם על כל היהדות זה אנחנו, ואנחנו חייבים להיות חזקים. וככה המשכנו במשך תקופה די ארוכה, עד שברוך השם הדאגה שלנו לארץ ישראל. אז לכן באמת זה הדברים של אבא ברוך. אני רק אמשיך את הנבואה האחרונה של אבא ברוך. אבא ברוך אומר, לאחר העלייה השנייה, כמו שאמרנו שזה מבצע שלמה, אומר העלייה השלישית זה יהיה שילכו יחפשו את היהודים, שזה היום נקראים בני הפלש מורה, שזה פלש עם אומר, אומר גם הם יהודים, יתחילו להביא אותם, לחפש אותם ולהביא אותם, אומר ברגע שהעלייה הזאת הסתיים, הוא אומר ככה, הימנות נדצ'רת מנמנלת. האמונה תהיה כמו חודק, יהיה ניסיונות מאוד מאוד קשים באמונה, ומי שיצליח להחזיק הוא ינצל מכל הימים האלו. אז לכן אנחנו רואים גם נבואה, אנחנו הרבה פעמים שומעים דברים אחרים, אבל גם מתוך אתיופיה היו לנו אנשים ברמה מאוד גבוהה, גם ברמה של נביאים, גם ברמה של אנשים מאוד מאוד גדולים בשיעור הקומה שלהם, כמו ששמענו קודם על אבא מהרי. נכון שאבא מהרי אומנם הנבואה שלו כביכול היא לא התגשמה, אבל תמיד לפני שיש גאולה, תמיד צריך להיות גאולה ראשונה. גם ביציאת מצרים היה שבט שיצא כמה שנים לפני כן ועומד במדבר. כל דבר ודבר, תהליך שצריך לקרות, יש גם הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את העולם, החריב את העולם כמה פעמים ובנה אותו. אז לכן תמיד בגאולה צריך להיות השלב הראשוני. מה שעשה במארי זה היה דבר מאוד מאוד גדול. זה רק מראה את הכמיהה של יהודי אתיופיה, עד כמה כל כך הגעגועים שלהם לארץ ישראל, ששום דבר לא יפריד. הם היו מוכנים למסור את עצמם כל הזמן, אך ששמעו שמתחיל להיפתח הדרך דרך סודן, הם לא עשו הנחות. השאירו את כל הציוד שהיה להם בבית. השאירו הכל והתחילו ללכת רגלית. ללכת רגלית עכשיו דרך סודן, זה לא דבר קל, זה לא דבר פשוט. ובאמת כמו שאמרנו, שילמו שם מחיר לא קל בכלל, 4,000 אנשים מתו בדרך. וזה מה שהגמרא אומרת, שלושה דברים נקנים בייסורים, תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. אחד מהם זה תורה, מי שרוצה לזכות לתורה, צריך להשקיע המון, צריך הרבה 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 מאוד לעבור ייסורים בעולם הזה, לא ככה סתם קונים את התורה. והדבר שני זה ארץ ישראל, לקנות גם את ארץ ישראל זה מדרגה מאוד מאוד רוחנית. אדם שרוצה להגיע לארץ ישראל צריך לשלם מחיר מאוד כבד, ואנחנו באמת יהודי אתיופיה שילמנו מחיר מאוד כבד. גם פה בארץ ישראל שאנחנו מגיעים יש ניסיונות שהם לא פשוטים, אבל אנחנו צריכים לדעת שיש לנו עבר מאוד מאוד עשיר, יש לנו עבר עשיר מאוד שיש לנו על מה להתגאות ולהעביר לחברה. הרבה פעמים החברה לא יודעת עלינו, אנחנו צריכים לחשוף את כל מה שיש לנו, את כל המידע שיש לנו לחברה הישראלית, וזה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. יש פה הרבה מאוד בחורים שיושבים כאן וצריך לשאול את ההורים. ההורים האלו לאט לאט הם כבר מתחילים ללכת מן העולם. עם מה אנחנו נשארים? מה אנחנו משאירים אחרינו לדור הבא שלנו? יהדות כזאת שבאמת להתפעל מכל המסירות נפש שלה, לאט לאט אנחנו מאבדים הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד מידע. אז לכן באמת כל אחד ואחד מאיתנו צריך לעשות את המקסימום בדבר הזה, כמה שיותר לתעד אנשים, כי יש לנו הרבה מאוד דברים רק שהם בעל פה. אצלנו זה התורה שבעל פה, כל דבר רק סיפורים, אין דברים שהם כתובים, אין דברים שהם כתובים. אם הדברים היו נכתבים והייתם שומעים סיפורים על גבורתם ועל צדקותם של יהודי אתיופיה, זה היינו יכולים לעשות מזה ים של סיפורים, כמו שלדוגמה שלא היה יורד גשם, זה כולם מכירים וכולם שמעו את זה. כולם היו טובלים בנהרות, עולים להר, מגיעים להר ומתפללים תפילה קצרה, לאחר התפילה הזאת מיד היה יורד גשם. תרם יקראו ואני אינה עודם מדברים ואני שמע. זה לא רק במקום אחד, אלא בהרבה מאוד מקומות. הנוצרים בעצמם, שלא היה יורד גשמים, הם היו אומרים, האלוקים שלנו זה, ימח שמו וזכרו, הוא לא שומע. אז לפחות, אתם לפחות תלכו תתפללו. וככה באמת, הם היו הולכים ומתפללים, והם היו עושים ניסים ונפלאות כאלו. אז לכן באמת, היו לנו הורים כל כך מיוחדים. ולכן, היום החשוב הזה של חג הסיגד הוא מאוד חשוב. זה עם מקור, כמו שכולכם בטח יודעים, זה לקוח מנחמיה, פרק ת' פסוק א', שב-24 לחודש נקבצו כל בני ישראל בצום, זאת אומרת היו עושים צום והיו עולים, היו מתאספים, ועזרא הסופר היה מסביר לעם ישראל את התורה ואת המצוות, ורביעית היום מתוודים לשם אלוקיהם, וככה היה באמת חג הסיגד, ככה אנחנו חגגנו גם בחוץ לארץ. לאחר 49 ימים, 49 ימים מיום כיפורים, זה מסמן בדיוק את מעמד הר סיני. אחרי 49 יום היינו עולים למקום הכי גבוה. המקום הגבוה הוא סימן שזה המקום מבחינת טהרה שלו. מקום גבוה תמיד מסמן על טהרה, וגם זה דומה למעמד הר סיני. 49 ימים עם ישראל ספרו בשביל לקבל את התורה, ככה גם אנחנו אחרי יום כיפורים סופרים 49 ימים. אחרי 49 ימים כל הכפר היה טובל, וגם מסביב היו עולים למקום הכי גבוה, ושעולים היה את הספר תורה, זה נקרא אורית. אורית זה מלשון אורייתא. הרבה דברים בגעז הם דומים לארמית. למשל חג הסיגד. מה זה סיגד? סגיד נקמי קודשא בריך ומשתחווים. השתחוויה. צולות בית. מה זה צולות בית? זה בית כנסת. זה בית כנישתא או בית צולות. זאת אומרת יש לנו צולות בית. הצולותנה זה מראה על בית התפילה. אז לכן הרבה דברים בגעז הם מאוד מאוד דומים. אז לכן היו לוקחים את האורית, ומי שהיה לוקח אותו זה נער שהוא ילד לא הגיע עדיין למצוות, הוא היה שם את זה על הראש שלו, והיה עולה להר, היה שם מתחם מיוחד לקסים, במתחם המיוחד הזה רק הקסים היו שם, והם היו מתפללים. אז כמו שאמרנו, חלק מן היום הם היו מעבירים מסר לעם, היו קוראים באורית, שזה בגעז, היו שם קוראים עשרת הדיברות, והיו מתרגמים לעם באמהרית. זה הדבר הראשון שהיו עושים. והדבר השני, היו מתוודים. כל אחד ואחד היה לוקח אבן על הראש שלו שהוא עולה. למה? זה מסמן את האבונות. כביכול שבן אדם עולה עם דבר מאוד כבד, ושואה מגיע לראש ההר, כולם היו מורידים את זה, וככה חצי יום בצום כולם היו מתפללים לקדוש ברוך הוא, ואז ברוך השם השתבח שמו לעד, היה שם חגיגה מאוד גדולה. אבל רוב היום דיברו שם על נושא של ירושלים. הנושא של ירושלים תמיד זה עמד במרכז מעיינם של יהודי אתיופיה. וגם בתפילות שלהם הם היו תמיד מזכירים את ירושלים. למשל אני אתן דוגמה איך היו שם מתפללים. נסגד נצלי לפתר סמאי ומדר וימצאו כנתו נביאת יסגדו ירושלים וימצאו מסרק ומרב יסגדו ירושלים וימצאו סמיין ודבוב יסגדו ירושלים וימצאו בער ביתו מאזן עלם יסגדו ירושלים בואו נשתחווה להשם אלוקנו. אני מתרגם את זה. ויבואו ממזרח וממערב וישתחוו בירושלים, ויבואו מצפון ומדרום וישתחוו בירושלים, ויבואו מארבע רוחות השמיים וישתחוו בירושלים. זאת אומרת, זו התפילה שהייתה נאמרת. תפילה, כל, באמת, התפילה אצלנו זה דבר שיש בו הרבה מאוד תוכן מאוד 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 גדול. ולכן באמת המנהגים שלנו זה מנהגים שהם מאוד קדומים. הרבה פעמים שאנשים מסתכלים על הקהילה הזאת, היא נראית להם מוזרה. הרבה פעמים. אבל יש הרבה דברים שהיו גזרות והתבטלו מעם ישראל. לדוגמה אני אתן. יש לנו זמן? בסדר. טוב. טוב, אז אני אתן דוגמה. היו הרבה מאוד גזרות שקרו, ויש דברים שהשתקחו מעם ישראל בגלל הגזרות, זה כבר לא קיים, ואצל יהודי אתיופיה זה כן היה קיים. לדוגמה, יש קשרה, מכירים מה זה קשרה? יודעים מה זה קשרה? מה זה קשרה? אני אסביר, רק אני שואל. קשרה זה חוט אדום ולבן שהיו לוקחים ושמים על הראש. זה המנהג הזה, אם נשים לב מאיפה זה בא, קודם כל אנחנו רואים את זה בשיר השירים, בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו ביום שמחת ליבו. אז ביום החתונה היה עטרות חתנים, זה ככה מופיע גם במשנה, שיש מושג כזה שנקרא עטרות חתנים. לפני כן היו תקופות שהיו עושים את זה ממשהו, מכסף, מדבר יותר חשוב, אבל בעקבות שכבר הכסף לא היה מצוי והעניות הייתה מצויה לאט לאט וכבר ירדו מכל הגדולה שלהם, אז הם הפכו את זה לאט לאט לחוט אדום ולבן. אז מה שאנחנו רואים קודם כל, שיש מושג כזה שנקרא של קשרה, שהיו שמים את זה על הראש. יהודי אתיופיה עד היום נוהגים לשים קשרה על הראש. אז כמו שאמרנו, כתוב שהיו עטרות חתנים, ולמה גזרו שלא ישימו על הראש של החתנים עטרות חתנים? בגלל הכהן, אמרו, מה הכהן הגדול לא יכול לשים ציץ על הראש שלו ולהיכנס לקודש הקודשים? אז אמרו, אם ככה, אם הכהן הגדול לא יכול לשים, אז גם גזרו שגם על עטרות חתנים לא יהיה עטרות חתנים. אבל כמו שאנחנו אמרנו, הגלות שלנו היא הייתה לפני חורבן בית המקדש הראשון. אנחנו עדיין חוזרים עם עטרות חתנים, כי לא היינו בגזרה הזאת, וכל יהודי העולם, תפוצות העולם, הם לא חוזרים עם זה. אז לכן יש לנו הרבה מאוד דברים שהם, מי שיחקור אותם יראה שבאמת המנהגים שלנו שאנחנו נהגנו זה לפני הגזרות. ולכן יש הרבה מאוד שאלות גם על הסדר של התפילות שלנו. סדר של התפילות זה נתקן, כמו שכולם יודעים, זה נתקן בתקופה של בית המקדש השני, ואצל יהודי אתיופיה זה היה בעל פה. וגם לא היה שם הנושא של תחנונים, של כל הדברים האלו, זה היה שירה וזמרה. הרבה פעמים רואים קסים, שהם מגיעים לכותל המערבי, ובחג הסוכות הם מתופפים עם תוף ושמים קאצ'ילט. אז מה אנשים חושבים? מה זה הקאצ'ילט הזה, שזה משהו פעמון, זה לא דומה יותר לנצרות? אז אנשים נבהלים מזה. אבל מי שיתבונן ויסתכל, כל בוקר הרי אנחנו אומרים הללויות השם בצלצלי שמה, הללויות השם בצלצלי תרועה, בתוף ומחול. אז אנחנו רואים שככה נהגו, התפילות הם נהגו בזמנם, המזמור שהיו הלוויים וכו' וכו', שירת הלווים, זה היה דבר שהיה קיים, ככה עם ישראל התפלל. אז לכן אנשים שרואים איזה נבהלים מהדברים האלו, ככה באמת אנחנו התפללנו ואנחנו שימרנו את הדברים האלו, אז לכן אנשים היום לא מבינים, לא מנסים להבין את הקהילה הזאת. לכן בן אדם צריך לבדוק טוב טוב מאיפה כל מנהג ומנהג שלנו מגיע, כי באמת המנהגים הם מאוד עצומים. לדוגמה, שני וחמישי, צום של יום שני וחמישי, מי היום צם שני וחמישי? אבל פעם היו עושים את הצומות האלו, אנשים שהם מקובלים, אנשים אנשי מעשה, הם צמים בימים האלו, ויהודי אתיופיה, כל בן אדם שהוא פשוט, הוא צם שני וחמישי. הם כל החיים שלהם זה היה בצומות, זה היה בתארה, בקידוש השם, במסירות נפש מאוד מאוד אילאית. ולכן באמת ראויה העדה הזאת להערכה מאוד גדולה, וללמוד עליה, להעמיק עליה יותר, וזה מאוד חשוב שעושים בימים האלו, וזה הזמן באמת לומר את כל הדברים שאנשים ידעו ויכירו. יש לנו היסטוריה כל כך מפוארת, אבל הבעיה שלנו שאנחנו לא יודעים לפאר את זה. יש הרבה מאוד קהילות שגם עושים חגים, ותשאל מאיפה המקורות האלו, תבדוק. אבל לנו יש מקורות, יש, כתוב לנו בנחמיה, שזה, היו, כולם היו עולים והיו מתאספים, וככה היו עושים מתקופתו של נחמיה, ואנחנו לא מבליטים את זה, לא אומרים לכולם מה זה החג הזה, אנחנו מחביאים את עצמנו, ואנחנו לא גאים במסורת שלנו, אז ממנה לפעמים אנחנו רואים גם את הזלזול. אז לכן באמת, כל אחד ואחד צריך להיות גאה במסורת שלו. יש לנו הורים שחירפו את נפשם לשמור על היהדות במשך 2500 שנים, בלי קשר עם כל העולם, הצליחו להחזיק במסירות נפש שראויה לשבח, ובאמת יישר כוח גדול על היום הנפלא הזה שאתם עושים, וזה מאוד חשוב. הקדוש ברוך הוא ישמורכם, אמן כן יהי רצון.